שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של העסקת רוח ממללה. אב ובן משוחחים על פרשת השבוע בדרך של הצדיק רב אושר פרוינט. שלום לכולם, שמחים לשוב אליכם בעונה שנייה של רוח ממללה. בהמשך לסבב הקודם על פרשיות השבוע, השנה החלטנו יחד אבא ואני להמשיך ולשלוח לכם פרקים ומידע כתוב על פרשת השבוע על פי הדרך של הצדיק, רב אושר פרוינט. ומה שחשבנו לעשות בעונה הזאת זה ללכת שלב נוסף, שלב מדרגה שנייה אחרי פרשת השבוע אל המדרש. הרבה מהתורות החסידיות נבנות על בסיס המדרש הראשון של מדרש רבא או מדרש תנחומה על הפרשה, ואנחנו רוצים ללכת בדרכם, שכנראה לא לחינם גדולי החסידות הלכו בדרך הזאת, ואנחנו רוצים לעיין במדרש, לדרוש אותו על פי הדרך של רב אושר, ולראות בעצם איך הדברים של רב אושר יש להם עיגון במקורות העתיקים של המדרש והפרשנות של החסידות על המדרש. פרשת ראה פותחת, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. אנחנו רוצים להתעסק היום בשאלה של מה הוא הברכה, מהי הקללה, ואיפה באמת הם מופיעים בחיים של הבן אדם, הברכות והקללות. זה גם הנושא של המדרש, ואנחנו תכף נעיין בו. רק לפני כן נביא אולי בפתח את הדברים את המכתב הראשון של רב אושר, שבאמת מעקר קצת את המציאות האמיתית של הכאבים והאיסורים והברכות והקללות, ומניח אותם דברים ששייכים לתודעה של הבן אדם. זאת אומרת, האופן שבו הבן אדם חי את החיים שלו ומסתכל על המציאות, ובסופו של דבר כמה הוא מקשר בין מה שהוא חווה לבין הבורא. ושם בעצם נמצא המקור של הברכה והכללה. ונביא חלק מהמכתב, מוזמנים לעיין המכתבים מראה אשר. אנו פוגשים בעולמנו אנשים שהראייה שלהם מאוד קלושה. ובכל זאת, אין בדבר זה להטריד ולהחיב מנוחתם ושלוותם. בכל דבר ודבר אנחנו רואים זאת. ישנם אנשים שמאוד מטרידה אותם פרנסתם והדאגה למחייתם, וממש כל היום אין להם מנוחה מדאגות הפרנסה. לעומתם יש כאלו שפרנסתם בשפל המדרגה ממש, אך אין בזה כדי להחיב כל כך. מזה אנו רואים שהכאב הנמצא במחשבה אינו נעוץ דווקא בסיבת עובדות מציאות החיים, אלא מקור הכאב והדאגה מהנפש ולא מהגוף. כשנרצה לחקור, להגיע למקור נביאת הכאב, עלינו קודם לחקור להגיע לעצם שורש מציאות האדם, מאיכן כוח צמיחתו וגידולו, מאיכן קיומו ובסיס חיותו של האנוש עלי אדמות. מציאות האדם היא עין, כלומר האדם אינו מציאות ובסיס כשלעצמו. יש דבר שנותן לו את החיות והקיום, והדבר הזה נקרא אמונה. אך האדם נמצא במסך המבדיל בינו ובין האמונה, בינו לבין סוד כוחו וקיומו. אדם חי בהרגל המחשבה של הטבע, שהוא בעצמו כוח המציאות. כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. ולכן כשנתקל במכשולים על דרכו, הוא מתמלא באכזבה וייאוש, כי הם סותרים את הלך מחשבתו הטבעית, שהינו מציאות מבוססת כשלעצמה. בהמשך רב אושר הולך ומסביר שהכאבים שיש לבנם והאיסורים שיש לו ובעצם המכשולים שהוא פוגש בדרך נועדו להאיר אותו, להכיר את מציאות העין שלו. וככל שהוא מכיר יותר את מציאות העין שלו, הוא פחות כואב את הקוצים של המציאות, המכשולים של המציאות. אולי פחות נזקק להם, או שפשוט האופן שבו הוא חי את החיים מפרש את הדברים, כמו שהוא אמר, כמו שהוא פתח את המכתב, שבעצם הדברים תלויים לא בעובדות מציאות החיים, אלא באופן שבו האדם חווה את הדברים, שהכאבים הם מהנפש ולא מהגוף. בשבוע שעבר שלחנו מדרש על עקב, ושם בעצם אמרנו שהשכר, לפי המדרש, שהשכר מגיע ככל שאני יותר במציאות העקב שלי, העקב שלי. ככל שאני יותר עקב וחי את המציאות של העין שלי, כך יותר אני בעצם מקבל את השכר של המציאות, מתענג בעונג החיים. וההפך מזה זה כשבן אדם הוא, במדרש הקודם, הוא מנורה עשויה פרקים פרקים. זאת אומרת, כשבן אדם הוא מפריד אלוף ונרגן, כשבן אדם הוא לא רואה את המציאות שלו כמציאות שהיא נובעת מהקדוש ברוך הוא ומהרצון, והוא לא רואה את הרצון של הקדוש ברוך הוא בכל דבר, אז בעצם הוא עושה את חייו פרקים פרקים, ומשם הוא בעצם מתרחק מהשכר והעונג של המציאות. ונרצה לראות איך גם המדרש השבוע עוסק בנושא הזה של איך משיגים את השכר בעולם הזה, והתלות של הדבר הזה ביכולת לראות את המציאות האלוהית שנטועה בתוך כל דבר שאני פוגש, גם בברכה וגם בכללה. אבא.
תודה, מוישיק. אז כמו שאמרת, בפרשת השבוע הקודמת, אנחנו מקסמנו את הרעיון של עקב תשמעון. היהדות בישרה לעולם את יסוד השמיעה, לא את יסוד הראייה. השמיעה למעשה זה לא ראיתם כל תמונה ורק שמעתם, שמעתם לעומק. השמיעה באה מיכולת האדם, כמו שאמרת מוישיק, להיות בעקב. כלומר, בעצם אם אני מסוגל לרדת לשורשי האני שלי, העין שלי, הענבה שלי, אני מסוגל לשמוע. שמיעה זה ביטול, שמיעה זה הכנעה. למעשה, גם המילה שמיעה, שין מם עין, היפוך אותיות עול מלכות שמיים, או האותיות שין מם עין, שאו מרום מניכם, כלומר בעצם רצון לצאת מעצמי. איפה הראייה פה? הראייה, הרי אנחנו לא רואים חלילה את הבורא עולם, אבל אנחנו כן רואים את הבורא עולם. איך? ראה אנוכי. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כלומר בעצם, כשאדם רואה משהו, זה הפעולה כביכול הזכרית, זה הפעולה הפלוסית. אם השמיעה היא פעולה המינוסית, היא עושה שלום במרומיו ללכת אחורה, פה זה בעצם לראות. לראות זה בעצם אני יוצא מעצמי, מסתכל סביבי ורואה את עולמי. רואה עולם גדול. ובעצם כל מה שאמרת, בעלי החסידות, כמו שפת אמת על הפרשה, כמו המאור עיניים על הפרשה, אומרים שכל מה שהאדם רואה, הוא רואה, אני מוסיף את הדרך של רבושר עכשיו, הוא רואה את הדיאלוג של הקדוש ברוך הוא איתו. מוישיק, בעצם הקדוש ברוך הוא מדבר איתי כמו שרבושר כותב דרך הסיבות. הקדוש ברוך הוא שולח לי כל הזמן סימנים, כל דודי דופק. הקדוש ברוך הוא דופק לי 24 שעות ביממה, וזה בעצם מערכת של ביו-פידבק, במובן הזה שבעצם כל מה שאני רואה זה פידבק ממני, שנותן לי מטרה לאזן את האישיות שלי, הבלתי מאוזנת, על ידי המראות שבאות אליי מבחוץ, ובעצם מסמנות לי את תמרורי חיי. בעצם אני נמצא מעל אוקיינוס גדול, עם כנפיים, ואני לא יודע לאן ללכת ואיך ללכת. והקדוש ברוך הוא בעצם אומר, ראה אנוכי. מוישיק, יש בעצם שתי אפשרויות, לפי השפת אמת, ולפי המאור עיניים, ולפי המדרש שנראה מיד, המדרש הראשון. או ראה אנוכי במובן הזה שאדם רואה רק את עצמו. כל מקום שאדם רואה, רואה את עצמו. הפירוש שאדם נותן לדברים, כמו שקראת מהמכתב הראשון מאמרי אשר של רבושר זה, אדם רואה, הוא רואה מעצמו. בעצם מחלון אחד רואים שניים, אחד רואה רפש והשני שמיים. אחד יכול לראות את אותו מראה ולפרש אותו. כל הפסיכולוגיה המודרנית שעושים מבחנים בכל מיני מצבים, מוישיק, נותנים תמונה לבן אדם ונותנים לכל אחד לפרש מה הרקע של התמונה, מה הסוף של התמונה, מה אתה רואה בתמונה. אף אחד לא אומר אותו דבר, כי כל אחד רואה את עצמו, את הדמיונות שלו, את החזון שלו, את החלום ואת שברו. ראה אנוכי. כלומר, אם אתה רואה בכל דבר את שם השם, כלומר, אתה מבין שהקדוש ברוך הוא עכשיו, הטלפון הזה זה בורא עולם. אני חייב ערנות. אני חייב להיות כל הזמן ערני. ערנות זה לא עצבנות, מוישיק. יש הבדל גדול, הבדל גדול בין ביטול להפקרות. ככה יש הבדל גדול בין ערנות לעצבנות. אנשים אומרים, רגע, כל הזמן אני חייב להיות בפחד. כן, החיים בגשר צר מאוד. אתה חייב להיות בפחד. אבל מה הכוונה הפחד? ראה, אנוכי. אתה מבין שבכל דבר הקדוש ברוך הוא משוחח איתי, וזה דווקא איתי, והוא משוחח איתי מתוך עצמי.
וזה ראה אנוכי כפול, זאת אומרת, ראה אנוכי, זאת אומרת, אנוכי השם אלוקיך, שמדבר עם אנוכי אתה.
יפה, כאילו, אומרת... וצריך ליצור ביניהם את האיזון, צריך ליצור ביניהם את ההתאמה. ובעצם, איך יודעים את זה? כמו שאמרת כפול, נותן. במילה נותן, יש את התנאי ליכולת של אדם לראות בצורה לא האגואיסטית. הנותן, כידוע, אותיות נותן נון בהתחלה, נון בסוף.
מילת מראה כזאת, שאפשר לקרוא אותה ישר והפוך.
בדיוק. מילת מראה כמו קיטי סעד, ראש בני ישראל, ונתנו. כלומר, בעצם, אדם קודם כל חייב לייצר יד שטוחה בתפילה, יד פתוחה. אדם חייב לייצר פתיחות, גמישות, מוכנות בעצם להבין שמה שהוא רואה, הוא רואה מתוך הפלסטלינה האישית שלו. בעצם הוא מפסל פאזלים מעצמי. זה איך שאני מסביר, זה איך שאני רואה. הרי עד כדי כך, כל הטיפול הכל כך עמוק שלמדתי בשיטת דרייקוס על פי אדלר, וגם אני שומע את זה מאמא רננה, בעצם שאנשים מדברים ויש ביניהם מתח, אם היו בעצם מפרשים את מה הם התכוונו, אולי היה פחות מתח. אני אמרתי איזה מילה, והשני הבין את זה כל כך בצורה פגיעה, ולא התכוונתי. בעצם כל אחד רואה את הדרך שלו בתוך הצרות שלו, ולכן ראי אנוכי נותן שיהיה נתינה, שיהיה חסד, שיהיה גמישות, שיהיה פתיחות, שתהיה זרימה, שתהיה מעיין, ויותר מזה. השפה האלוקית עוברת דרכי, והנביאים ידעו להנביע את המעיין האלוקי דרכם, כמובן כל אחד בשפתו הוא חנוך לנור על פי דרכו, כל אחד בסובייקט שלו, אבל מוישיק זה עבר בנקיות, הוא לא השאיר את האינטרפטציה האישית שלו שחשבו כל האנשים, הנביא ואפילו משה רבנו מסביר בדרכו. משה רבנו מדבר מגרונו, הקדוש ברוך הוא מדבר מגרונו, ממש, יש אחד לאחד, ראי אנוכי נותן. יש, אין פה בעצם תוספת. ויש, והאדם, העומסים שאני משאיר בעצמי, העומס של הדברים שאני משאיר, האבנים והמחיצות והלכלוכים בתוך הנחל הנובע שעובר דרכי, יוצרים לאט לאט מחסומים וסחרים על ידי כך שאני בעצם יוצר כל מיני בעצם סכמות, עצירות, ונותן לפניכם, זה בעצם הסוד. מה זה לפניכם? אל תישבר. נכון. אתה מציאות שיצרת לעצמך עצירות. אני מציאות שיצרתי לעצמי סתימות. יצרתי לעצמי כל מיני מחוזות שמונעים את הזרימה. אבל אני לפניכם הייתם. אני יודע את זה. אני בראתי אותך, צמצמתי אותך. בראתי אותך בשביל שאתה תחזור כל פעם אל המקור, אל המחוז. כלומר, בעצם במילה לפניכם, אם אמרת מוישי, כשנותן, זה בעצם שני הכיוונים, בלפניכם יש את שני הפירושים. לפניכם יש גם את הקדמה לעולם, תשובה ותורה שקדמו לעולם, ולכן אני יודע, אל תתייאש, כי אני איתך, אמו אנוכי בצרה, כמו שנראה במדרש. וגם יש לפניכם, הכוונה, אני גם אחרי, השם, השם, כן רחום וחנון, ומסבירים בעלי, החזל אומרים, הקדוש ברוך הוא, לפני החטא נמצא עם הבן אדם, ואחרי החטא, לכן כתוב, השם, השם, כן רחום וחנון, השם לפני, והשם לפני, כלומר, השם אחרי.
תיאור זמן ותיאור מקום.
בדיוק. ואז מגיע הסוד הגדול של רבושר, הנשימה. מה זה הנשימה? ראה. אנוכי נותן לפניכם היום. מה הכוונה היום? וזה חוזר עוד פעם. בוא תקרא את הפסוק. ברכה וקללה, את הברכה אשר תשמעו מצוות ה' אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם.
היום.
היום. זאת הברכה. הברכה היא היום. מה הכוונה היום? הנשימה עכשיו. נכון. עבר עין. העתיד עדיין. ההווה. איך אומרים את זה? סליחה. עבר עין. העתיד עדיין. הדאגה אם כן, מניין. כן? כלומר, בעצם, ההווה הוא בעצם האפשרות של אני עכשיו לא לחשוב מה שהיה בעבר, לא יודע מה יהיה בעתיד, אלא לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו. חז"ל מסבירים, נדמה לי זה הגר"א, לב חכם לימינו הוא מסתכל בדברים הטובים שהיו, והוא לא מסתכל בשמאלו, כלומר, מה יהיה? איך אני אחזיק מעמד? אלא היום, את הנשימה עכשיו, תראה כמה הקדוש ברוך הוא עזר לי עד עכשיו, אז אני לוקח את הנשימה, כל הנשמה תעלה אליה, ככה נגמר תהילים, כל הנשימה תעלה אליה, כל הנשימה תעלה אליה, הנשימה, וכביכול, עכשיו, הנשימה הזאת, הרגע, רק להיום, רק לעכשיו, זה בעצם הסוד הגדול, זאת הברכה, להתעלם ממה שהיה, להתעלם ממה שיהיה. האם להתעלם במובן ההפקרי? לא. דין וחשבון, ודאי שצריך, אבל לא להפוך את זה כמוקד לייאוש, אלא כמוקד להבנה והעמקה. ולכן הברכה זה אשר אנוכי מצווה אתכם היום.
זה גם מה שהמדרש, דווקא לא זה שנעסוק בו תכף, אבל המדרש סעיף ג' של פרשת ד' של מדרש רבה, מחבר לאותו התבטאות של התורה מפרשת ניצבים, ראה אנוכי נותן לפניכם את הטוב ואת הרע, ובחרת בחיים, אז המדרש שם אומר שקדוש ברוך הוא מציע את שתי האפשרות, אבל גם נותן את הפתרון של ובחרת בחיים. ואולי היום הזה זה ובחרת בחיים. זאת אומרת, לכן אתה גם מקשר את זה לנשימה. הנשימה זה המקור של החיות של הבן אדם. היום, זאת אומרת, זה לבחור בחיים של עכשיו. כי, זאת אומרת, אפשר להבין את זה, כמו שאמרת, הכללה, זה כשבן אדם מנותק ממה שיש לו עכשיו, הוא קומה במחשבות על מה שהיה לו ולמה הוא עשה ככה, ומה שחסר לו, והוא עוד צריך להשיג, ומשם נובע כל הכאבים שלו עכשיו, זאת אומרת, כואב לו על דברים שהם לא קשורים לעכשיו, כי הוא עשה אותם בעבר, וכואב לו בגלל שחסר לו דברים שעדיין אין לו שיהיו בעתיד, זאת אומרת, ואין לזה שום קשר להווה שלו עכשיו. הבחירה בחיים היא כמו שאת אומר, הבחירה בנשימה, הבחירה בהיום. זאת אומרת, להיות בתשומת לב מה יש לפני עכשיו, ולנסות לראות בתוך הדבר הזה את הטוב. איך רואים את הטוב? מחפשים שם את מה שהשם מדבר איתי, מוצאים את הנקודה האלוהית בתוך הדבר הזה. זה דורש, זה תרכיז כרגע, כמו שזה נאמר, זה דורש טיפה לפרוט את זה, אולי בהמשך הדברים זה יובן
כן,
יותר.
כן, אז אני רק ממשיך באמת ואומר, לפי זה, לפי הדברים שלך ושלנו, אז זה דבר מסוכן להגיד, אבל אין ברכה וכללה מוישיק. הכל ברכה. מה הכוונה הכל ברכה? הרי כתוב כללה. כן. הקדוש ברוך הוא משוחח עם הבן אדם, לפי המכתב הראשון שדיברת, השיחה היא תמיד חסד, השיחה היא תמיד אהבה. אם היא באה בכללה, זה בעצם לפעמים כי אני חייב להיות במצב השמעי. כלומר, אני חייב להיות במצב על זה שאני לא נותן לקדוש ברוך הוא ציונים איך הוא מטפל בי נכון. כמובן שמאפשרים לבן אדם לתחם קו בין ברכה וכללה. עונג שבת עם בשר, דגים ויין וזמירות ומשפחה ונעימות. זה ודאי עדיף מאשר שבת דלוחה שאתה יכול להגיד זה שבת וזה שבת. ברור שאנחנו רוצים את החיים הטובים, אבל גם איש תחת גפנו ותחת תאנתו, אם אדם לא יצר לעצמו את המציאות של העקב, אם אדם לא רואה את הפגמים של השני בעצם בו, הוא לעולם יחיה את הסוף של עשרת הדיברות, במובן הזה שלא תחמוד, הקנאה, הרעיך, אני לא יכול לשאת את זה.
הוא לא יראה את הטוב של הטוב שיש לו.
בדיוק.
זאת אומרת, זה לא משנה כמה טוב יש לך,
מי שיש לו מנה רוצה 200.
שאלה היא איך אתה מתייחס אל המציאות שלך, וזה הלימוד בעצם. יש פה בעצם ניסיון להוביל אותך, וזה נראה בהמשך הפסוקים, להפך מסרתם מהדרך. זאת אומרת, מה שרבו שרציע לאדם, דרך, הדרך היא פשוט איך לחיות עכשיו בהווה, ולקבל את המציאות שלי, היום, עכשיו, בנשימה הזאת, ולהמשיך הלאה לצעוד. אם אין לי דרך לעשות את זה, אז משם מתחילה כל הכללה. אז מתחילים לבוא אליי כל הצרות וכל הקליפות וכל הכאבים וכל, כאילו, אדם מייצר את זה לעצמו, כשאין לו דרך לקבל את מה שיש לו עכשיו בצורה טובה.
חרבושר אומר, 10 שונאים לא יכולים להזיק לבן אדם. מה שאדם מזיק לעצמו. כמו שאדם זורק בור אחד, אבן אחד לבור, וצריך 10 אנשים לחשוב איך להוציא את האבן מהבור, בעצם אנחנו לפעמים מכניסים את עצמנו מתוך המסכנות שלנו, אנחנו יוצקים בטון מלט של ריחוק מהאני הפנימי שלי. וזה משהו בעצם כתוב בתורה. הכללה, מה הכללה? הברכה, זה אם תשמעו, אשר תשמעו מצוות ה' אלוהיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והכללה, מהי הכללה? הכללה, לא, הכללה היא, זאת הכללה, אם לא תשמעו מצוות ה' אלוהיכם, וסרתם מן הדרך, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, ללכת אחרי אלוהים אחרים, אשר לא ידעתם. המטרה של הבן אדם זה לדעת. מה זה לדעת? לדעת זה להתחבר. ההפך, הקדוש ברוך הוא. הרי אתה שולח לי כל מיני סימנים, כל מיני תגים, כל מיני כתרים, כל מיני קולות, אני חייב לשמוע ולהתחבר אליהם. זאת הטעות. לא לכל דבר אני חייב להתחבר, לכל דבר אני חייב להיות ער. האם זה דבר שאני צריך להתחבר איתו, או זה דבר שמעורר בי את העבודה זרה, במובן הזה שהוא בעצם גורם לי להגביר את האני שלי מהעין האלוקי, מהעין הפנימי שלי. ואיך רואים את זה בצורה יפה? פה זה ההמשך. נתת את הברכה על הרגריזים, את הקדלה על הרבל, בשביל מה צריך להגיד לי את זה? מוישי קרא בפרשת, כי תבוא, יגידו
אז,
לי.
אז זה יהיה הפרשה של הקללות. בדיוק. וכבר מספרים את הערים, את התיאור הזה של השבטים שמתחלקים לשני הערים ומשם.
וזה מוזר, זה הזוי, שמים שישה שבטים על אר אחד, ושישה שבטים על אר שני, והכהנים נמצאים בתווך, בעמק, מה הרעיון הזה ששמים משישה שבטים מלמעלה ושישה שבטים ודווקא בוחרים שבטים לכללה ושבטים לברכה? מה זה יעזור לי? אבל בראי אנוכי נותן, זאת התשובה. כשהשישה שבטים נמצאים בהר הכללה, הם נמצאים בתחושה מאוד ענוותנית. אוי, בחרו אותי בכללה. בחרו אותי. אני מקולה. לא. הרי בעיניים, כשאני רואה, אני רואה את המבורכים, אני בעצם צריך תמיד ללמוד שהראייה שלי צריכה להיות ראייה חיובית, ראייה של ברכה. בעצם אם עכשיו אני
אומר... יש פה הצבה של מראה, כאילו זה כנגד זה.
כלומר, אם אני מסתכל ואומר, למה בחרו אותו בברכה? הרי אני יודע בדיוק מה הוא שווה, אז אני יודע בדיוק מה אני שווה. כלומר, בעצם עכשיו אני מבין שהכללה זה לא כללה. הכללה זה נתנו לי כלי של מראה, כמו שאמרת, נותן. זה בעצם כל הזמן איזון חוזר, שכל אחד רואה את השני מנקודת המבט שלו, ובעצם
ונקודת המבט זה יסוד העניין. זאת אומרת, הראה האופן שבו הבן אדם מתבונן במציאות, שם מקור הברכה ומקור הכללה.
בדיוק, יפה מאוד. בזה נסיים לכאורה, אני חושב...
וזה צריך דרך. זאת אומרת, צריך דרך כדי לראות בצורה מסוימת. זה לא בא, זה מגיע עם תרגול, עם עבודה. כדי שבאופן אינסטינקטיבי, כשאני נפגש עם איזושהי צרה במציאות, אני אדע לחבר אותה מיד אל הבורא משוחח אותי. מה הוא רוצה להגיד? שנייה אחר כך יכול שכן אני אגיב. אבל התגובה הראשונית, אם בן אדם מצליח ליצור חמלה ביחס לעצמו, ביחס למציאות, ולא מיד להיכנס לריב, ביחס לזולת, אז זה מקור הברכה.
בוא נראה עכשיו, יפה מאוד. בוא נראה עכשיו איך זה משתלב במדרש הראשון של הפרשה. אני מציע מוישי כולה, אתה תציע בטקסט של הפודקאסט, אתה תציע את המדרש כתוב, אז אנשים יוכלו להתחבר יותר מהר. ובוא נקרא את המדרש. נקרא? הלכה. אדם מישראל, מהו שיהיה מותר לקרות התוכחות בקריאות הרבה? כך שאנו חכמים, אין מפסקים בכללות, אלא אחד קורא את כולן. לימדונו רבותינו, למה אין מפסקים בכללות? אמר הבכי הבר גמדה, לפי שכתוב, מוסר השם בני אל תמאס, ואל תקוץ בתוכחתו. אל תעש את התוכחות קוצין קוצין, אלא אחד קורא את כולן. הדבר הראשון במדרש מוישיק, שאלה מוזרה, הלכתית, שאומרת, מה
אנחנו הוא... ברצף של מדרשי הלכה בעצם, כל המדרשים שפותחים פה עד כה את ספר דברים, אבל מדרשי הלכה.
כולם מדרשי הלכה, אבל ודאי שמדרשי ההלכה האלה הם הלכה הלכה, יותר פילוסופית, פנימית, נפשית.
מדרש הלכה.
מדרש הלכה. ההסברים הטכניים שיגידו העולם והחוקרים שישבו בעלי המדרש ודרשו בשבת אחר הצהריים בטבריה או בלוד, בשני המקומות העיקריים שהיה שם מרכז של האמוראים שהם דרשו, ובעצם ניצלו את הדרשה ללמד איזושהי הלכה. וזה הפוך. הרעיון הוא, אדם מישראל, כאילו שאלה הלכתית,
ולחבר את ההלכה אל החיים.
אל החיים.
אל הפנימיות.
ההלכה במובן שאתה כל הזמן אומר, לך לך. במובן של התנועתיות. במובן של מה אני לומד כביכול, אין לו לקדוש ברוך הוא, אלא ארבע אמות של הלכה.
לחבר את התורה אל זרימת החיים שלנו, אל דרך החיים שלנו.
בדיוק, וזה בעצם השאלה, מהו שיהיה מותר לקרוא את התוכחות בקריאות הרבה? אדם רוצה לנצל את התוכחות, ועכשיו לעלות עוד כמה עולים לתורה. אז האם מותר לו לעצור בתוכחות? א', זה לכאורה מדרש שלא שייך לפרשה הזאת, שייך לפרשת כי תבוא, או פרשת בחוקותיי, פרשת הברכות והכללות. פה בסך הכל הזכרנו, ראה אנוכי נותן לכם ברכה או כללה, אין פה רצף של ברכות וכללות. אבל יש פה עומק בשאלה הזאת כל כך יפה. מה לכאורה השאלה מוישיק? השאלה היא בעצם, החיים מזמנים לנו זרימה אלוקית, שיחה אלוקית, שהקדוש ברוך הוא עכשיו יש לו שיחה איתי. ויכול להכביד עליי בפרנסה, או חלילה בבריאות, חלילה וחס, או חלילה באיזשהו תחושות, או בחינוך, כל אחד בדרכו שלו, הקדוש ברוך הוא זורם עכשיו איזו שיחה איתו. ואני מנסה עכשיו להשתלט על השיחה, ולנהל אותה. ואני מכניס באמצע ברכות. יעמוד, שמואל בן דוד, שלישי, הוא עולה לתורה ומברך, אבל מה העומק שפה? אני כביכול חושב שאני יכול עכשיו לעצור את השיחה האלוקית, לנהל אותה, למתק אותה, לעדן אותה, למתן אותה, ובעצם כביכול אני אשלוט על השיחה האלוקית, ואני אצליח להסתדר להיות מה שאני, עם הקדוש ברוך הוא שנותן לי כל מיני תוכחות. אני אסתדר. זה בסדר. אני אמשיך עם מה שאני, אני אמשיך עם המשחקים שלי, אני אמשיך עם הצבע שלי, ואני גם אחיה על שתי הסיפים. אז כך שנו חכמים. אין מפסיקים בכללות. כלומר, לא כדאי לך. הקדוש ברוך הוא משוחח איתך עכשיו. השיחה הזאת בעצם, הוא מנסה להוביל אותך לישועה שלך. הוא מנסה להוביל אותך לתכלית שלך. אל תילחם נגד. מה, לא להתפלל חלילה וחס שהקדוש ברוך הוא יעצור לי את הכאב? בוודאי להתפלל. אבל אל תעלה עולה על התורה. אל תעשה מזה פרנוסה. אל תהפוך את זה עכשיו ליש ברגע שהקדוש ברוך הוא רוצה להתעסק איתך בעין. אלא אחד קורא את כולם. תזכור שהקדוש ברוך הוא האחד. שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. אם פרשה הקודמת היינו בשמה, עכשיו אנחנו באחד קורא את כולם. לימדונו רבותינו. אין מפסיקים בכללות. למה? מוסר השם בני אל תמאס. הקדוש ברוך הוא קורא לך בני. שלמה המלך אומר במשלי בני. זה מוסר, אבל זה אבא שאוהב אותך. אל תמאס בו, אל תקרא. קוץ בתוכחתו. אל תעשה את התוכחות קוצין קוצין, אלא אחת קורא את כולן. אתה רוצה בעצם להוריד את הווליום של האש בצורה שזה יהיה מים חמים ונעימים? לא, אל תעשה את זה עכשיו. תן לקדוש ברוך הוא מדבר איתך, תבין את השפה, והאם מקץ קוץ בתוכחו, מקץ שנתיים ימים. יוסף היה עוד יום אחד פחות בבור, היה מעלה לתורה שם מישהו באמצע, הוא לא היה זוכה בחלומות של שר המשקים ושר האופים. והאם מקץ, כשהקוץ היה בדיוק מתאים למה שיוסף היה צריך לעבור על מנת שלהפוך את הכללה לברכה, כדי שיבין שבעצם שהכללה היא הייתה ברכה גדולה, רק מה לעשות, היא עברה בדרך חתחתים לא פשוטה. זה פרק א'. דבר אחר, למה אין מפסיקים בכללות, אמר רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי. אמר הקדוש ברוך הוא, אני כתבתי על כבודי, אמו אנוכי בצרה. אין שורת הדין שהוא בניי מתקללין ואני מתברך. כיצד? אם יקראו את התוכחות קריאות, קריאות הרבה, אין קרוי וקרוי שאין מברך שתי פעמים, לפניה ולאחריה, אל אחד קורא את כולן. פרק ב' אומר, רגע, 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 מוישיק, זה נכון, הכללה היא כואבת. והקדוש ברוך הוא יודע שהכללה כואבת, אמו אנוכי בצרה. זה נכון מה שרבושר אומר, שבעצם זה איך שמתייחסים. אבל אף אחד לא מזמין כאב, אף אחד לא מזמין בעיה. אמו אנוכי בצרה, הגלות, יסוד הגלות, זה צרה. צרה זה גלות. יש גלות גדולה ויש גלות קטנה. הגלות הקטנה זה דרך השלא ידעתם. אם אני לא מחובר אל עצמי, אם אני לא מחובר אל זולתי, אל חברי, אמו אנוכי בצרה, ללמוד את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מלמד אותי שאני חייב להיות אמו, להרגיש את החבר שלי כמו שהוא מרגיש אותי. אני מרגיש את הצרה שלו. אז בעצם זה לא יכול להיות שבניי מתקללים ואני מתברך. ולכן בעצם הקדוש ברוך הוא, בציניות חז"ל, רומזים פה לקדוש ברוך הוא גם, אבא, בכל זאת, הקדוש ברוך הוא, יש הבדל בין ברכה לקללה. כי בכל זאת, גם
כאילו אם... כאילו אפשר ללמוד את השיעור... בלי כאבים.
או, כביכול, אבא, תלמד אותם.
תלמד אותי בלי איסורים, בלי כאבים.
וזאת התכלית של הבן אדם או אישיק לשני. כשהשני סובל, אני לא צריך להגיד לו, הקדוש ברוך הוא...
להיכנס לשבעה ולהגיד, הכל לטובה.
בדיוק.
כאילו, יש מקומות שבהם בעצם, כמו לנסות לתת הסבר לשואה, או אפילו לכל מיני צרות גדולות וקטנות.
אבל גם דברים קטנים.
כשאני מסתכל מבחוץ על צרה של מישהו אחר, ומסביר את זה כחלק מתכלית אלוקית, אז יש פה, יש מימד מסוים של סכנה ושערוריה באמירה הזאת.
ממש נכון. מצד שני, לעצמי...
צריך לכאוב את הכאב שלך.
אבל לעצמי, על עצמי אני כן חייב לנסות לקבל את עול מלכות שמיים ואת הדין, ולבקש מהשם שלא ינסה אותי, זה מה שחזר לו.
זה הכוונה, עימו אנוכי בצרה, גם במובן הזה של צער גלות השכינה. זאת אומרת שאם כואב לבן אדם, כואב לבורא.
יפה.
זאת אומרת, לא יכול להיות שיש כללה, בעיניים מתקללים ואני מתברך. זאת אומרת, אם אתם מתקללים, גם אני מתקלל. זאת אומרת, אני גם בוכה, ועימו אנוכי בצרה. הקדוש ברוך הוא אומר בעצם, אני כואב את כאבכם, או זה שיש לאדם כאבים, זה רק מעיד על הכאב והגלות שהשכינה נמצאת.
שאין לי ברירה לדבר איתכם בדרך כזאת, ובעצם גם אני מכיב לעצמי, כי אני חי את הכאב שלך, ואני כואב את הכאב שלך. מעולה שאוספת זה, כי הרב אושר המון מדבר על הכיוון הזה של צער גלות השכינה, אם היינו מבינים את הצער הזה. ואז מגיעים רבנן, שמסבירים למה זה קשור לפרשת ראי. רבנן אמרי, אמר הקדוש ברוך הוא, לא לרעתם נתתי להם ברכות וכללות. מה, אני רוצה לעשות פה רע בעולם? אלא להודיען איזה דרך טובה שיבחרו אותה, כדי שיתלו שכר. מניין? ממה שקרינן בעניין, ראה אנוכי נותן לפניכם. כלומר, בעצם רבנן מוסיפים פה משהו מאוד עמוק. אמר הקדוש ברוך הוא, לא לרעתם נתתי להם ברכות וכללות. יצרתי הפרדה בין ברכות וכללות, כדי שידיעו את הדרך הטובה שיבחרו אותה, כדי שיתלו שכר. בעצם, ההבנה האנושית של האדם היא בטבע מבינה, משהו מתוק ומשהו מר. ויש הבדל בין מתוק ומר. יש אנשים שאוהבים חמוץ וחריף, ויש אנשים שחמוץ וחריף לא טעים להם. יש אנשים שאוהבים מתוק. אבל שני הדברים ביחד הם רלטיביסטים, הם יחסיים. אבל יש מר שהוא מוצא מר מאוד, קראו לי מרה. יש מר שהוא מר המלכי, יש מר שהוא גלות, והוא כאב שמקובל על כולם. ויש מתוק שבעצם יוצר מתיקות שהיא סבל אינסופי, של דבש אינסופי. גם המתיקות האינסופית וגם המר האינסופי. אז הקדוש ברוך הוא יודע שהאדם בטבע מבין שיש הבדל, ולכן הוא אומר, זה הראה אנוכי נותן לפניכם. אם אתה בעצם משתמש בכלים של הראה ושל האנוכי, של הנותן, שלפניכם, אם אתה בעצם מבין שכל מה שאני רואה, אני רואה את עצמי, והשיחות שהקדוש ברוך הוא מנהל איתי, זה ביו-פידבק, זה בעצם איזשהו איזון, איזון פנימי כדי להחזיר אותי אל המקור של הלפניכם, אל מה שנבראתי, אלוקים עשה את האדם ישר, אל הקו הישר הפנימי שלי, מתוך זה בעצם, זה השכר, זה ליטול שכר. השכר הוא בעצם השימוש בכלי האיום הטבעיים של שופטים ושוטרים, של בעצם של משטר ושל שיפוט ושל איום, כי האדם ללא היראת שמיים, אומר רב אושר, לא יכול להתחבר. רב אושר חידש לנו שאין רק ברכה מוישיק, אלא חייב שהאדם יהיה לו גם כללה, במובן הזה, יראת שמיים. כלומר, ברכה זה אהבה וכללה זה יראה. בעצם רב אושר חידש לנו מה שרבנן אמרו לנו, שבעצם הכללה זה רק היראת שמיים, הפחד. הפחד מהעונש, הפחד מהבורא עולם, הפחד מהמציאות שלי, שבשנייה אחת אני יכול לאבד את זה, ולחשוב שאני מנהל, ולא הקדוש ברוך הוא מנהל. וזה העונש הגדול ביותר של בן אדם, שהאגו, האנוכי, מנצח את אנוכי השם אלוקיך. תודה רבה.
שבת שלום לכולם.